אין לו אלוהים. כתבתה של סמדר רייספלד. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 3 בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. עד שאשלים את רשימת הפרסים, העיטורים והמדליות שקיבל ריצ'רד דוקינס במהלך חייו, ייתכן שכמה מינים של יצורים חיים ייעלמו מעל כדור הארץ, ובאחרים יתווספו עוד כמה שינויים קטנים. תוארי הכבוד המדעיים שהוענקו לו ברחבי העולם על תרומתו לחקר הביולוגיה האבולוציונית, מתחרים רק בפרסים הספרותיים שקיבל על כתיבתו, שהודות לבהירותה ורעננותה, מצליחה להעביר גם נושאים מדעיים מורכבים לציבור הרחב, באופן שמרחיב את הדעת, אבל גם את הלב. בסקר שנערך לאחרונה על ידי החברה המלכותית, האגודה המדעית הוותיקה בעולם, שחבריה הם מדענים בולטים בתחומם, נבחר ספרו "הגן האנוכי" לספר המדעי הכי מעורר השראה בכל הזמנים. ספרו "יש אלוהים?" האשליה הגדולה של הדת, שתוקף את האמונה בעל טבעי ומאמת אותה עם המדע, נמכר ביותר מ3 מיליון עותקים חוקיים, ותרגום ערבי לא רשמי ולא חוקי שלו הורד מהאינטרנט 13 מיליון פעמים. כך שנוסף לפרסומו כמדען, נחשב דוקינס יחד עם 3 הוגים אחרים, דניאל דנט, סם הריס וכריסטופר היצ'נס, לאחד מ4 הפרשים שנושאים את דגל האתאיזם, בפרפרזה על 4 פרשי האפוקליפסה של הברית החדשה, שמבשרים על הצפוי באחרית הימים. בשבוע הבא יגיע דוקינס לארץ כאורח של האקדמיה הישראלית למדעים לרגל יום דרווין הבינלאומי, שנחוג בכל שנה ב-12 בפברואר, יום הולדתו של אבי תורת האבולוציה. ברחבי העולם מציינים את היום כבר שנים רבות במטרה לחגוג את תרומתו של דרווין למדע, וגם כדי להלל את תפקידו של המדע בהבנת העולם ובקידום האנושות. אוניברסיטאות, ארגונים הומניסטיים ובתי ספר מציעים לקהל הרחב הרצאות, סדנאות ודיונים פתוחים. אנשים מעלים ביום הזה מחזות שמבוססים על משפט הקופים, המשפט שנערך ב-1925 בארצות הברית, למורה שהוא עמד לדין כיוון שלימד אבולוציה. או יוצאים לשייט בעקבות הביגל, הספינה שנסעה את דרווין למסע שהוביל לפיתוח התיאוריה. בישראל מציינים את היום רק במקומות מעטים. למשל, מכון ויצמן ומוזיאון הטבע בתל אביב מציעים הרצאות פופולריות. אך השנה החליטה האקדמיה הישראלית למדעים לכונן באופן רשמי הרצאה שנתית על שם דרווין, וזה קורה כמובן בעיתוי, ובכן, מעניין. ההרצאה של דוקינס תתקיים בבית האקדמיה למדעים ב-9 בפברואר, ותשודר ללא תשלום גם בזום. בשיחת זום שאנחנו עורכים לפני בואו, אני שואלת אותו עד כמה הוא מעודכן במה שקורה בישראל. הוא מודה שלא ממש. הוא רק יודע שלפני כמה שבועות הושבעה ממשלה חדשה. אני מספרת שהיא מקדמת אג'נדה דתית ואנטי-חילונית יותר מאי פעם, והוא מקשיב. אני יודע שמדינת ישראל התחילה כמדינה חילונית, הוא אומר, וחשוב שהיא תישאר כזאת. זה הרי מגוחך שבעולם המודרני תהיה מדינה שמנוהלת על ידי שיקולים דתיים שמבוססים על בדותות. אני מניח שזה לאו דווקא רצונו של נתניהו, אלא אילוצים של יצירת קואליציה. הוא שואל על המפלגות הדתיות, ואני מספרת לו על החרדים ועל הציונים הדתיים, שמקורותיהם שונים והם נבדלים ביחסם למדינה, אבל חולקים את השאיפה לחיים על פי חוקי הדת. בגלל כוחם הפוליטי, יש להם כבר עכשיו יכולת להשפיע על כלל האזרחים, אבל יש להם גם יתרון דמוגרפי. בספר "הגן האנוכי" טבע דוקינס את המושג מם, המקבילה התרבותית לגן הביולוגי, וטען שרעיונות והתנהגויות משתכפלים באמצעות חיקוי ומתפשטים בין אנשים על פי עקרונות של ברירה טבעית תרבותית. אם חושבים על אמונה דתית ולחילופין על אתאיזם כעל מם שעובר מהורים לצאצאים, ואם מביאים בחשבון שיש קורלציה בין אמונה דתית למספר הילדים במשפחה, יהיו הסיבות אשר יהיו, למאמינים יש בדרך כלל יותר צאצאים מאשר לאתאיסטים, הרי שאמונה באלוהים מתפשטת ביעילות הרבה יותר גבוהה מאשר האתאיזם. זה נכון, בהנחה שילדים יורשים את האמונה הדתית של הוריהם, נראה שזה אכן מה שקורה, אבל את זה בדיוק אני מנסה לגדוע. כלומר, הייתי רוצה לצמצם את התורשה הממיתית, את ההשפעה התרבותית של הורים על ילדיהם. יש הרבה ראיות לכך שכאשר ילדים הולכים לבית ספר, הם מושפעים מהחברים שלהם יותר מאשר מהוריהם. זה אומנם מדאיג הרבה הורים, אבל אלה הן התצפיות והן נותנות איזשהו בסיס לתקווה שילדים לא חייבים בהכרח לרשת את הדת של הוריהם. אני מספרת לדוקינס על מוסדות החינוך החרדי והדתי, ומסבירה שהורים בישראל שולחים את ילדיהם לבתי ספר שתואמים את השקפת עולמם ואמונתם. הוא מנסה זווית אחרת. אני מכיר אישית הרבה יהודים שקשורים מאוד לתרבות ולמורשת היהודית שלהם, אבל לא מאמינים באלוהים, הוא אומר. ואני עונה שזה יכול להגדיר הרבה חילונים בישראל, אבל לא את הדתיים. הקבוצות האלה שאת מתארת, הוא ממשיך, האם הם מכחישי אבולוציה? רובם כן, אני עונה, אבל ישנם המשכילים שבהם שמקבלים את האבולוציה, אך טוענים שאלוהים ברא אותה. סיפור הבריאה מבחינתם הוא מטאפורה, ואם קוראים את כתבי הקודש בראש פתוח, אפשר אפילו לראות שסדר בריאת המינים בספר בראשית תואם להפליא את מהלך הופעתם לפי הגישה האבולוציונית. אני מכיר היטב את הטענה הזאת, אומר דוקינס, והיא אומצה אגב באופן רשמי על ידי הכנסייה הקתולית. אין סתירה בין הדת למדע כי אלוהים ברא את האבולוציה. האנשים שטוענים כך מנסים להגן על האמונה שלהם. אם מה שאלוהים עשה זה לברוא מנגנון שהופך אותו לבלתי נחוץ, למיותר, אם הוא פתר את עצמו מעבודה על ידי יצירת מערכת שלא צריכה אותו, הרי שהוא יכול באותה מידה לא להתקיים. פיטר אטקינס, עמיתי מאוקספורד, כתב ספר שבו הוא מדמיין אלוהים עצלן כזה, שמנסה לחשב את המינימום שיצטרך לעשות כדי לברוא את העולם. ככל שהספר מתקדם, תפקידיו של האלוהים הזה הולכים ומצטמצמים, עד שבסופו של דבר נשאר אלוהים שלא עושה כלום, ולמעשה אין סיבה בכלל שיתקיים. אתה אומר שהאבולוציה מייתרת את אלוהים, אבל הסוגיה העמוקה היא אם האבולוציה גם עומדת בסתירה אליו. כיוון שהאבולוציה אינה מתקדמת בכיוון ידוע מראש, זו אחת מאבני היסוד שלה, פירושו של דבר שהאדם לא נוצר מתוך כוונה ולמען מטרה, וזו סתירה מהותית בין האבולוציה לאמונה באל. אני הייתי קורא לזה סתירה בין האבולוציה ליוהרה האנושית. על פי האבולוציה אנחנו לא שונים באופן מהותי משאר בעלי החיים, ואנשים לא רוצים להנמיך את עצמם לדרגה של חיה. זו באמת עובדה שקשה לקבל. אני מספרת לדוקינס על שיחה שהייתה לי פעם עם הרב יונתן זקס ז"ל, שנחשב לאחד ההוגים הדתיים המשפיעים בעולם. זה היה אחרי הרצאה שבה טען ברטוריקה מרשימה שלא רק שאין סתירה בין הדת והמדע, ובפרט האבולוציה, אלא שהם כרוכים זה בזה. הבורא יצר את הבריאה כך שתהיה יצירתית, הוא אמר והקסים את הקהל. אבל בשיחה האישית, כשהעליתי את סוגיית האדם, הוא טען שמבחינתו רק הגוף האנושי התפתח בתהליך אבולוציוני מייצורים שקדמו לו, ואילו הנפש ניתנה על ידי אלוהים. המוח האנושי פועל על פי עקרונות אחרים מאשר המוח של בעלי החיים, אמר, ובמילים אחרות הוא מקבל את האבולוציה מלבד זו של האדם. ועדיין הוא המשיך להתעקש שאין סתירה בין דת למדע. סיפרתי לו על היהודי שהגיע לרב להתלונן שאשתו לא מנקה את הבית. הרב אמר, אתה צודק. הלך האיש ובא אשתו שאמרה שהיא לא מפסיקה לנקות, אלא שהבעל מלכלך. הרב אמר לה, את צודקת. ניגשה עליו הרבנית ואמרה, איך אתה יכול להגיד לזה שהוא צודק ולזו שהיא צודקת? אמר לה הרב, גם את צודקת. הייתה שתיקה קלה והזקס קרה, זו תשובה מצוינת, כך בדיוק צריך לנהוג רב. מדען חייב להכריע בין תוצאה אחת שהוא קיבל לתוצאה שנייה, רב צריך להביא שלום בית. האמת בכלל לא חשובה. אז מה אתה אומר? אולי זה מה שצריך לעשות, להניח את האמת בצד כדי להביא שלום בית. עבורי לאמת יש חשיבות עליונה, וזה העיקרון שמנחה אותי בכל מה שאני עושה. יכול להיות שכאשר מדובר בבית, אפשר לקבל את הגישה ששלום בית חשוב מהאמת. אבל כשכותבים ספרים וכשמדברים לציבור, האמת קדושה. האמת על העולם, על היקום, הטבע, המדע. אתה חושב שאפשר לשכנע אנשים לקבל אמת כלשהי? הרי אם אדם מתנגד למראש, זה לא משנה כמה ראיות לאבולוציה תציג בפניו. קראתי לאחרונה מחקר שבדק את הסוגיה הזאת לגבי השקפות פוליטיות. המשתתפים קיבלו מאמר שהומצא לצורך המחקר, ובחן כביכול את האפקטיביות של חוקים להגבלת נשק על רמת הפשיעה. המאמר השווה את רמת הפשיעה בעיר שהייתה בהגבלת נשק לעומת עיר ללא הגבלה. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות, וכל אחת קיבלה גרסה אחרת של המאמר. בגרסה האחת, נראה היה במבט ראשון שהגבלת הנשק הובילה לירידה בפשיעה. אבל מבט בוחן יותר שהביא בחשבון את גודל האוכלוסייה בעיר, לא רק את מספר מקרי הפשע, העלה שלמעשה לא הייתה השפעה. זה דרש חישוב קל. הגרסה השנייה של המאמר הייתה הפוכה. הפעם, הרושם הראשוני היה שהגבלת הנשק לא השפיעה על הפשיעה, ואילו החישוב גילה שהיא דווקא הורידה אותה. זה חישוב קל מאוד וגם נעשתה ביקורת. כדי לגלות מי מהמשתתפים מסתדר עם מספרים ומי לא, הם קיבלו גם מאמר בנושא ניטרלי שאין לגביו הבדל בין ימין לשמאל. השפעה של שימוש בקרם שיזוף על הופעת פריחה על האור. והנה נמצא, רק לגבי המאמר על הנשק, שהמשתתפים הבינו אותו בדיוק לפי השקפתם האפריורית, ולא משנה איזו גרסה הם קיבלו. כשהמבט הראשון נתן את הרושם הרצוי להם, הם עצרו שם ולא עשו את החישוב הנדרש, גם אם הם היו טובים במספרים. לעומת זאת, כשהמבט הראשון הציג תמונה מנוגדת להשקפתם, הם המשיכו לשלב הבא ועשו את החישוב, שהביא להם את התוצאה הרצויה. זה היה משותף לימין ולשמאל, בלי קשר לאינטליגנציה. אוי, מדכא. מאוד מדכא. זו הסיבה שאני מנסה, בכוונה, לקרוא עיתונים שמייצגים את הצד הנגדי של הספקטרום הפוליטי שלי. ואז אתה קורא אותם דרך הפילטר של ההשקפות שלך. דוקינס מחייך. ובכל זאת, לגבי האבולוציה, יש אנשים שמשנים את דעתם. אנשים כותבים לי שהם הושפעו מדברים שאני עושה. אני לא בטוח לגבי המספרים, לא עשיתי על זה מחקר, אבל כשאני מוציא ספר וחותם על עותקים, אני משוחח עם האנשים, ורבים מהם אומרים שהספרים שלי שינו את דעתם. כמה מהם אומרים שהראיתי להם איך לשכנע את עצמם לגבי מה שהם כבר הרגישו קודם. חבר אמר לי לא מזמן שהוא חייב להאמין שיש מנהל לעולם. לא משנה אם הוא מנהל גרוע, העיקר שיש מישהו, שאנחנו לא לבד. אבל אנחנו באמת לבד, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. כשקראת לספר שלך הגן האנוכי, אנשים הזדעזעו מהאנוכיות, כאילו האבולוציה והמנגנונים שלה מחייבים עולם אנוכי ונטול חסד. אני חושב על זה הרבה, ולפעמים מתווכח עם האורך שלי. כשלעצמי הייתי מעדיף לקרוא לספר הגן האלמותי, למרות שכאשר קוראים את הספר, מבינים כמובן שלא מדובר באנוכיות, למעשה הספר מדבר בעיקר על אלטרואיזם. הגן האנוכי מסביר את היתרון האבולוציוני של בעל חיים שעוזר לזולתו, אפילו מקריב את עצמו למענו, באופן שנוגד לכאורה את התפיסה הדרוויניסטית שלפיה רק המתאימים שורדים. למעשה, העיקרון מתייחס לגנים. רק הגנים המתאימים שורדים, ולאו דווקא בעלי החיים שנושאים אותם. כך למשל, מבחינת האינטרס של הגן, התנהגות אלטרואיסטית של בעלי חיים כלפי קרובי משפחה שחולקים איתם גנים משותפים, מגדילה את סיכוייו לשרוד ולהשתכפל. אנשים היו רוצים לחשוב שאלטרואיזם הוא תכונה נשגבת, אצילית, לא שהוא מונע על ידי אנוכיות של גנים. קשה לקבל עולם שמתנהל לכאורה בלי ערכים. זה לא נכון כמובן, אבל... דוקינס קוטע אותי. ואפילו אם זה היה נכון, זה לא משנה את העובדה שזה כך. אדם לא יכול לבסס את האמת על פי מה שהוא היה רוצה שיהיה אמת. מבין שלל הראיות לאבולוציה, יש אחת שאתה מחבב באופן מיוחד? יש כמה. למשל, הפיזור הגיאוגרפי של בעלי החיים שמתנהג בדיוק כפי שהיית מצפה ממי שהתפתחו באבולוציה. אם בעלי החיים היו נוצרים כפי שהם, בלי לעבור אבולוציה, לא הייתה שום סיבה לקיומן של חיות כיס ייחודיות באוסטרליה שלא נמצאות בשום מקום אחר. ההסבר הוא שהן התפתחו באוסטרליה אחרי שהתנתקה מהיבשת המרכזית, שם נשארו אבותיהן הקדמונים שעברו אבולוציה אחרת. אבל הראיה החזקה ביותר בעיניי היא הגנטיקה המולקולרית. אם את מסתכלת ברצף ה-DNA של מינים שונים, אות אחרי אות, את מקבלת תמונה של שושלת היררכית, שנראית בדיוק כפי שאת מצפה מעץ משפחתי, שמתחיל ממקור מסוים ומתפצל לענפים בדרגות קרבה הולכות ומתרחקות. וכיוון שדרווין לא הכיר את ה-DNA ואת הגנטיקה המולקולרית, הרי שהעץ המולקולרי הזה נראה כמו ניבוי של דרווין שהתממש. כאילו דרווין אמר, אם בעתיד יהיה אפשר לבדוק את החומר התורשתי של כל היצורים החיים, אני מצפה שהוא יהיה מאורגן כעץ, שמשקף את הקרבה המשתנה בין המינים. בדיוק כך. הייתה איזו תגלית שהרשימה אותך במיוחד? כן. למשל, הממצא המולקולרי שלפיו היפופוטם קרוב יותר ללוויתן מאשר לחזיר. למרות שגם ההיפופוטם וגם החזיר שייכים לבעלי החיים מפריסי הפרסה, רצף ה-DNA מראה שהלוויתן יצא ישירות מהענף של ההיפופוטמים, וקרוב אליהם יותר. זה מרתק. שינית את דעתך לגבי משהו לאורך השנים? את ודאי מכירה את אמות זהבי ואת עקרון ההכבדה שלו. זהבי טען שתכונות שגובות מחיר כבד מבעל החיים שנושא אותן, ולכאורה פוגעות בסיכויו לשרוד, בעצם מקנות לו יתרון. זנבו של הטווס הוא הדוגמה הקלאסית. אורכו המופלג עלול להקשות על הזכר הנושא אותו להימלט מאויביו, אך דווקא בשל כך הוא יכול להעיד בפני הנקבה על כשירותו היתרה של בעליו. כמו הצן שנותן למתחריו יתרון בזינוק, ובכך מפגין ביטחון בחושרו וניצחונו. במהדורה הראשונה של הגן האנוכי, די הכחכתי את הרעיון. אבל בעקבות מחקר שהוכיח בעזרת מודל מתמטי את התכנותו, השתנתה דעתי. במהדורה השנייה של הגן האנוכי שיניתי את הטקסט ולמעשה התנצלתי בפני זהבי. עניין משעשע. כשפגשתי אותו פעם ואמרתי לו שטעיתי, הוא ממש לא אהב את זה. נראה שהוא רצה להיות בלתי מובן, אהב להיות נון-קונפורמיסט. אתה כותב הרבה. מה מניע אותך לכתוב על נושא מסוים? בשנה הבאה יצא הספר ה-20 שלי, וזה אומר ממוצע של אחת לשנתיים. זה לא כל כך הרבה. הספר האחרון שלי, Flights of Fancy, בתרגום חופשי על מעוף הדמיון, שעוסק בתעופה, צמח מספר שכתבתי פעם לנוער בשם הקסם של המציאות. חשבתי לכתוב שם פרק על תעופה, אבל לא עשיתי את זה. אני מוקסם מהיכולת הזאת שהתפתחה בעולם החי 4 פעמים באופן בלתי תלוי. אצל חרקים, פטרוזאורים, עטלפים וציפורים. והגיע למורכבות מפליגה. תן לי דוגמה למשהו שיקסים אותך. העובדה שעיתים, נשרים וציפורים אחרות יודעים להשתמש בטרמיקות, עמודי אוויר חם, כדי לדעות מעלה בסיבובים ספירליים, ואז צוללים מטה כדי למצוא טרמיקה אחרת, מופלאה בעיניי. הסיס, שמבלה את רוב חייו באוויר, סיסים אפילו מזדווגים באוויר, זה נהדר. הדבר היחידי שהם לא עושים הוא להטיל שם ביצים. ויש ציפורים שמנפטות על פי הכוכבים. יש אנשים שמוקסמים כמוך מהיכולות המתוחכמות האלה, אבל מפקפקים בכוחה של הברירה הטבעית ליצור אותן. למשל, ברור שאיבר מורכב, כמו כנף, לא נוצר באבולוציה בבת אחת. אבל אם ההתפתחות הייתה הדרגתית ונוצרו שלבי ביניים, שאף אחד מהם כשלעצמו לא מספיק כדי לאפשר תעופה ולכן אין לו יתרון, אז איך הם שרדו? ובניסוח הקלאסי, מה התועלת בחצי איבר? כנף במקרה הזה. לכאורה מדובר בהכל או לא כלום. בלי כנף מושלמת אין תעופה, אבל היערות הטרופיים מלאים בבעלי חיים שדועים באוויר, למשל סנאים דועים. יש להם קרום שנמתח מהרגל הקדמית לאחורית, ומאפשר להם לדעות אפילו למרחק של 90 מטר. זו לא ממש תעופה, אבל קל לראות את היתרון, אפילו של קרום התחלתי ראשוני, עבור סנאי שמנסה לברוח מטורף. כל שלב שמשפר את הקרום אפילו במעט, מגדיל את טווח הדילוג. אפשר לראות שבעלי חיים כאלה, יש גם לטאות, ספרדעים ונחשים דועים, מתאים את גופה מצד לצד כדי לדעות בכיוון הרצוי. ומכאן קצרה הדרך להתפתחות תנועה של כנפיים שתאפשר תעופה משוכללת יותר. כך התפתח אולי מעוף העטלף. תיאוריה אחרת שיכולה להסביר את מעופן של הציפורים מתחילה בנוצות ששימשו לבידוד חום גופם של כמה סוגי דינוזאורים. כל שינוי בגודל ובצורת הנוצות שאפשר לבעליהן לנטר יותר גבוה, הקנה להם יתרון בצד חרקים מעופפים. בכל מקרה, תמיד אפשר להראות שגם לצורה פרימיטיבית של מבנה ויכולת, יש יתרון. על מה יהיה הספר שייצא בשנה הבאה? הוא ייקרא The Genetic Book of the Dead, ספר הגנטיקה של המתים, ויעסוק באפשרות להסתכל על בעלי חיים, על גופם ועל הגנים שהם נושאים, ולקרוא אותם כמו ספר, שמספר על אבותיהם הקדמונים, המתים, ושל הסביבה שבה חיו. הרעיון הוא שהסביבה היא שמעצבת את בעלי החיים לאורך השושלת באמצעות האבולוציה, באופן שמשאיר עקבות ומשתקף בגנים שלהם. כמו שהריאות של הדולפין משקפות את הסביבה היבשתית של אבותיו הקדמונים. אתה כבר בן 81. אתה חושב על המוות? כן, ואני חושב שחבל שאנחנו לא יכולים ללכת לווטרינר ולקבל זריקת הרדמה כשהחיים כבר לא שווים לחיותם. מה שיכול להיות רע הוא תהליך המיטה, אם הוא כרוך בכאבים. לא המוות. אם יש משהו מפחיד במוות, זה הנצח. אבל להיות מת לנצח הרבה פחות מפחיד מלהיות חי לנצח. זה פשוט כמו להיות תחת הרדמה כללית. מכל מקום, עכשיו אני מרגיש בן 21 ורוצה לחיות כמה שיותר, כי אני מאוד נהנה מהחיים. הייתי שואלת אותך אם, ממרום גילך הקרונולוגי, יש לך איזו פרספקטיבה על החיים, אבל אתה לא נראה כמי שאוהב להיות החכם הזקן שנותן עצות לאנשים. לא, אני שונא את זה ושונא שאנשים מבקשים ממני עצות. אתה צודק, גורואים שרוצים להיות גורואים הם פתטיים. אז דוקינס לא רוצה להיות גורו וגם לא אדמור חילוני, שנוהג להשיא עצות כיצד להתמודד עם הכפייה הדתית למשל. הוא מתעניין יותר בצד האקדמי, פילוסופי של האס, לא במה שקורה בשטח. באופן כללי הוא אומר שהיה רוצה שבבתי ספר ילמדו הרבה מדע, מתמטיקה וחשיבה ביקורתית. חשוב גם ללמוד היסטוריה, הוא מוסיף, כולל היסטוריה של הדת, כי ההיסטוריה האנושית כרוכה בדת. חשוב בעיניי להכיר את הטקסטים המקראיים, כי בלי זה אי אפשר להעריך את הספרות. אבל מעל הכל, הוא מדגיש, צריך ללמוד איך להעריך ראיות. זה העיקר. כשאנחנו מדברים על המצב בישראל, דוקינס שואל אם הוא צריך לחשוש מקבלת הפנים הצפויה לו כשיגיע לארץ. הוא נראה מוטרד. נראה שחלפו הימים שבהם נהנה להציט מהומות ולעורר פרובוקציות, כמו אז כשכתב, שברור שאדם אינטליגנטי כמו ישו היה אתאיסט אילו חי היום, או כשהכריז שמספר זוכי הנובל בכל העולם המוסלמי, קטן מזה של בוגרי קולג' מסוים בקיימברידג'. הוא חזר להיות המדען שחוקר את נפלאות האבולוציה וסופר, שמיטיב לעורר בקוראיו את ההתפעמות שהוא חש, כשהוא צופה ביופי העולם ואת העונג האינטלקטואלי של מי שמבין כיצד נוצר היופי הזה. צעד צעד, עקב בצד אגודל, מראשית צנועה עד למורכבות שלא תאמן, אבל בעצם תאמן. אין לו אלוהים, כתבתה של סמדר רייספלד, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.